ערב טוב ומבורך. ערב טוב. לפני שנתחיל, נתבקשתי להודיע הודעה קטנה. לא קשורה לשיעור בשבוע הבא, הכל בסדר, הכל כרגיל, רק לתוספת. המודעות יחולקו עוד מעט, אז מחר בעזרת השם השיעור שאמור להיות כרגיל בבר אילן ביום שני יתקיים כשיעור פתיחה בבית הכנסת הגדול בתל אביב עיר הקודש. בית הכנסת הגדול של תל אביב, רחוב אלנבי 110. אז שיעור ראשון בסדרת שיעורים חודשיים שיהיו בעזרת השם יתברך. אז הירושלמים התל אביביים, אנחנו מעדכנים בקיומו. אז גם ניכנס עוד יותר לפרשות. אני עדיין רוצה בשיחי חג השבועות שאנחנו יוצאים ממנו עכשיו, להמשיך במה שצריך לקחת איתנו מחג השבועות. על מעמד הר סיני אמרה התורה, לאחר שראינו כבר את עשרת הדיברות בפעם הראשונה, ולפני שמשה רבינו חוזר על עשרת הדיברות בפעם השנייה בספר דברים, התורה מזהירה אזהרה חמורה לגבי מעמד הר סיני. כל חג השבועות שאנחנו יוצאים ממנו אתמול הוא הכוח לשוב ולחוות את מעמד הר סיני מחדש. על המעמד הזה אומרת התורה, מקור אחד בדברים בפרק ד', רק הישמר לך ושמור נפשך מאוד. יש הרבה אזהרות, אבל האזהרה הזו היא הכי הכי חזקה. הישמר לך ושמור נפשך מאוד. פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודרתם לבניך ולבני בניך. יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב, ואמור השם אליי, הקלי את העם ואשמיעם את דבריי, אשר ילמדון ליראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה, ואת בניהם ילמדון. החיוב הוא לא לשכוח. ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. עד כדי כך שהמשנה במסכת אבות, שם רבי דוסטאי, אומרת, כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. זה ביטוי נורא. ראיתם מישהו שלא שוכח דבר אחד משנתו? מה הפירוש הביטוי הזה? ומקור דברי המשנה, רק הישמר לך ושמור נפשך מאוד. רק הישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. המשנה שואלת, יכול אפילו תקפה עליו משנתו, אני מזכיר את זה בעל פה, משנה בפרק ג' במסכת אבות, יכול אפילו תקפה עליו משנתו, אז כן, אדם, לא עלינו, תקפה עליו משנתו, הוא בשכחה, הוא איבד זיכרון. אומרת המשנה, תלמוד לומר, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. האינו חייב, הרי הוא אינו חייב, עד שישם ויסירם מליבו. משנה מאוד מוזרה, לא הרייש המובנת ולא הסייף המובנת. אני חוזר ברישה, כיוון שאין את זה לפנינו כתוב. ברישה של המשנה, השוכח דבר אחד משנתו, כאילו מתחייב בנפשו. וזה בלתי ניתן בכלל להבנה. ובסייפה, מי לא נמצא בכלל הזה? לא נמצא בכלל הזה מי שיושב ומסיר את דברי התורה מליבו. ראיתם פעם משהו כזה? הוא עוסק בלהסיר, אז זה אפיקורס. אז על מה המשנה מדבר? הנציב שואל שאלה יסודית שהזכרנו את תשובתו על השאלה יותר מפעם. אבל השאלה היא שאלה בסיסית מאוד, אני אומר אותה על פה, הוא אומר את התשובה כבר תוך כדי. הנציב שואל, למה התורה כל כך חוששת? שמה נשכח את הדברים שראו עינינו. מה יותר ממצוות תלמוד תורה אנחנו מחויבים בו יום יום? לא ימוש ספר התורה הזה מפיך יומם ולילה, והגית בו יומם ולילה. כל הזמן אנחנו מחויבים, ושיננתם לבניך ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך. עוסקים בתורה, עוסקים בתלמוד תורה הרבה מאוד. למה החשש הגדול כל כך לא לשכוח? מן הסתם נעסוק כל כך הרבה בתורה, לא נשכח. הנציב עונה תשובה מופלאה. מקור 2. פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. תשובה נוראית. צריך להתכנס אליה לעומק. על ידי עסק פלפולה של תורה. שומעים? יכול להגיע לפעמים שנהפך לו לרועץ חס וחלילה. עוד לפני שאנחנו ממשיכים, אתם מבינים מה אומר הנציב מבולוז'ין? רק הנציב, הבולוז'ינאי, ראש הישיבה הגדול, הנציב אומר, אתה יודע למה אני כל כך חושש שמה תשכח את הדברים אשר ראו עיניך? מפני שתעסוק בפלפולה של תורה. מוזר מאוד, צריך להבין אותו לעומק. על ידי עסק פלפולה של תורה יכול להגיע לפעמים שנהפך לו לרועץ חס וחלילה. אני ברשותכם מדלק כמה שורות ומגיע לקראת הסוף. ונתבאר שם, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 שורות מלמטה. או אולי עוד 2 שורות, או לא. 10 שורות מלמטה. והנה הקדוש ברוך הוא. רואים, דילגנו מעט שורות. והנה הקדוש ברוך הוא. רצה להשריש בשעת מתן תורה, יראת השם בלב ישראל. על כן נתן התורה בקולות וברקים. וכמאמר משה רבינו לישראל בפרשת יתרו, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. אני אזכיר את הפסוק כולו. הפסוק הוא, בכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר השן, וירא העם, וינועו ויעמדו מרחוק. ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים, תן למות. בעברית אחרת, אם אתה רוצה שנשמע, תדבר איתנו, כי כשאלוקים ידבר איתנו, אנחנו לא שומעים, אנחנו רואים קולות, אנחנו מתעלים מעל החושים ומאבדים בעצם את החושים האנושיים, אנחנו מתים. ואז אומר להם משה, היומר עליהם משה, אל תיראו, אני חוזר בעל פה לרגע, אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם בא האלוהים. הקדוש ברוך הוא בא לנסות אתכם, רש"י מסביר שם וככה פשטנים במקום, לא מלשון טסט, ניסיון, מבחן, אלא מלשון התרוממות. כי לבעבור נסות אתכם, לרומם אתכם על נס באלוקים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים. כך קראנו בשבועות. אומר הנציב, אני חוזר, והנה הקדוש ברוך הוא רצה להשריש בשעת מתן תורה יראת השם בלב ישראל. זה דבר מעניין מאוד. תעזבו את הדיבור, תעזבו את התוכן, תעזבו את תוכן הדברים שנאמרו. הוא רצה להשריש, עוד מעט נגיע למושג הזה, בלב ישראל יראת השם. זה הלבעבור נסות אתכם, זה הבעבור תהיה יראתו על פניכם. על כן נתן התורה בקולות וברקים. ננסה עוד מעט לנתח מה הקשר. וכמאמר משה רבנו לישראל בפרשת יתרו, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. זה נתבאר שם כדי שיהיה המעמד הנפלא מצויר בנפש לעולם. המעמד הנפלא כדי להיות מזה יראת השם, על זה הזהיר משה כאן. לשמור, כאן הכוונה היא בפסוק, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, כאן זה בדברים. על זה הזהיר משה כאן, לשמור הגוף והנפש. עכשיו אדירות, שלא יהיה עסק פלפולה של תורה גורם חלילה לשכוח או לקח את הדברים אשר ראו עיניך. היינו שראו דבר השם מתברך עשרת הדברים יוצאות באמצעות ניצוצות אש ולפידים וכולי דברים. כתוב פה דבר נורא. יכול שעסק פלפולה של תורה יהיה מוצלח מאוד, אבל הוא ישקח ממך את החוויה של המעמד של הדברים אשר ראו עיניך. יכול שהעיסוק השכלי המקצועני המפלפל בתורה יפוס את המקום המרכזי, והדברים שהיו אמורים להיות מושרשים בלב פנימה ייעלמו. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. אתה יודע מה ראו עיניך? קולות ולפידים. אז מה? איבן, אירוע. לא. הקולות האלה באו כדי ליצור בך אישיות מסוימת שעברה את החוויה הזאת. והחוויה המופלאה הזאת יכולה להיאבד לפעמים על ידי עסק פלפולה של תורה. זה דברים נוראים. הדברים הם מופלאים ונעים למי שאמרם, רק הנציב יכול להגיד את זה. יש מי שיכול ללמד אותנו מהו פלפולה של תורה, זה הנציב מוולוז'ין. הפסוק כמו שאמרנו אומר, וכל העם רואים את הקולות. כולם מזכירים תמיד את המשך הפסוק, או את העניין של ראיית הקולות, רואים את הנשמע. רואים את הקולות. איך אפשר לראות את הנשמע? השפת אמת. נוגע באותם הדברים של הנציב, מבית מדרש אחר, מבית המדרש של חסידות גור, והנציב מבית המדרש בבולוז'ין, ששניהם מכוונים לנבואה אחת. שפת אמת נוגע בבעיה מעניינת מאוד, וכל העם רואים את הקולות. למה כתוב בלשון הווה? היה צריך להיות כתוב וכל העם ראו את הקולות. כי המשך הפסוק הוא וכל העם רואים את הקולות וירא העם וינועו ויעמדו ויאמרו ויראו העם את הקולות או וירא העם את הקולות. מה זה וכל העם רואים? אומר השפת אמת במקור 4 בפסוק וכל העם רואים את הקולות לשון הווה. לשון הווה. למה? ועל זה כתיב אנוכי מצווך היום. הדברים אשר אנוכי מצווך היום. אנוכי של עשרת הדיברות הוא ציווי שמצווה כל יום ויום. הוא מסביר. כי ראייה זו, מה זה לראות קולות? שמיעת קולות זה באוזן. בעיניים רואים מראות. בלי שאני אבין מה זה ראיית קולות, ברור שרואים קולות זה בנשמה. רואים קולות זה לא ראייה ולא שמיעה. זה משהו שמקיף את הכל ביחד. כשאני רואה משהו, אני עתיד לשכוח אותו. הוא מן הסתם מאוד חווייתי לי עכשיו, אבל סביר להניח שישחק. ברבות הזמן המראה ישחק. כשאני שומע משהו, יכול להיות שזה מזעזע אותי מאוד או משמח אותי מאוד ברגע זה, אבל המציאות ישחוק. אתה יודע מה פירוש לכל העם רואים את הקולות, אומר השפת אמת? כי ראייה זו היא בכוח הנשמות, שרואים את הנשמע, והוא חלק השם ממעל. אדם לא יכול לראות נשמע. וזו הנשמה משגת עבר ועתיד. בגוף יש הגבלה. בחושים התקשורתיים הרגילים יש את כל מה שמוגבל לתקשורת החושית האנושית. בהר סיני ראינו קולות. וכל העם רואים את הקולות, זה עמוק מאוד השפת אמת. זה לא וכל העם ראו את הקולות, זה אפילו לא וכל העם רואים את הקולות גם עכשיו. אתם יודעים מה הפירוש וכל העם רואים את הקולות? כשראו, ראו את זה בראייה של הווה מתמשך, של היה הווה ויהיה כל הזמן. ואז פנו אל משה ואמרו לו, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים כנמות. אנחנו חיים בעולם מוגבל, מוגדר. ועכשיו אנחנו רואים קולות. אין לנו עבר ועתיד, זה קול שנכנס פנימה ולא יכול לצאת מאיתנו. זה עומק עומק הרעיון של כפיית ההר כגיגית שהייתה בהר סיני. כשאנחנו אומרים שכל יהודי היה בהר סיני, לזה אנחנו מתכוונים. בעצם העם מפחד. הוא מפחד מדבר מאוד מאוד יסודי. הוא חש שהוא מאבד את הבחירה הפשוטה. הוא חש שהוא הגיע למדרגה כל כך גבוהה, כל כך מרוממת, שכבר אין לו את האפשרות הנורמלית. לבחור בטוב, לבחור ברע, לשכוח, לזכור. אגב, כשמשה רבינו חוזר על הסיפור, הוא אומר שהעם בא אליו ואמר לו שהוא לא יכול לעמוד בזה, הן הראנו השם את כבודו ואת גודלו ואת קולו שמענו מתוך האש, בפרשת ואתחנן, והם נבהלים ואומרים השמע עם ואי אפשר קול מתוך האש, ומשה רבינו מנסה איכשהו לראות שזה כן יחזיק מעמד, ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, היטיבו כל אשר דיברו. מי ייתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים. ומה הפירוש? אלה הדברים. משה רבינו אומר, מה הם מוכנים לאבד את המדרגה שאני כן נמצא בה? כי משה רבינו כבר נמצא במדרגה הזאת. כי משה רבינו נמצא באיזושהי מדרגה שהיא באמת לא רגילה. יודעים שהרמב״ם מחלק בין שני עיקרים, ב-13 העיקרים המפורסמים שלו. עיקר אחד מ-13 עיקרי האמונה הוא שנבואת הנביאים אמת, אבל עיקר אחר הוא שנבואת משה רבינו אמיתית. ושואלים כולם, זה חלק מהנבואות? מסביר הרמב״ם לא. הכללים שונים. המופנמות של דבר השם אצל משה רבינו היא במדרגה אחרת. במר שמחי מדווינסק, המשך חוכמה אומר, בהקדמתו לספר שמות, כמעט הייתי אומר שכמעט ואיבד כוח הבחירה. שכמעט ואיבד כוח הבחירה. זה לא נכון, כי יש חטא ובגין החטא הזה הוא לא ייכנס, אבל זה במדרגה אחרת לגמרי. אגב, לכן פותחת מסכת אבות שאנחנו פותחים בה השבת שוב. משה מה? קיבל תורה מסיני, זה פלאי פלאות. הוא מסרה ליהושע. יהושע מה? לזקנים, מה לזקנים? מסרה. וזקנים מסרוע. ונביאים מסרוע לאנשי כנסת הגדולה. זה מעניין מאוד. משה, איך היה צריך להיות כתוב? אם כולם מוסרים, אז איך היה כתוב? השם מסר תורה למשה. ומשה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים. או משה קיבל תורה מסיני, ויהושע ממשה, וזקנים מיהושע, ונביאים. ואנשי כנסת הגדולה קיבלו מהנביאים. מה, למה, מה... שאלה שנייה, משה קיבל תורה מסיני? במחילה. איך בדיוק עושים את זה? או משה קיבל תורה בסיני, או משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא. ובמחילה, אם הכוונה היא משה קיבל תורה מסיני, זה ממש לא קשור למשנה, הרי כל הרעיון הוא שמשה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא. הרי זה הרעיון. מה קשור פה סיני פתאום? זה מדהים. לקבל, פירושו לקבל קבלה מוחלטת. משה, כשהוא מעביר את התורה ליהושע, זה כבר מסירה. כשילדים קטנים משחקים בכדור והם מוסרים, אתה לא מקבל בדיוק את מה שנשלח. זה זז טיפה ימינה, טיפה שמאלה, מילימטר לכאן, מילימטר לכאן. לפי הבנתי, לפי הבנתך, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש כבר נאמר למשה מסיני, הכל נמצא בתורה. אבל משה קיבל את התורה. אתם יודעים את מה הוא קיבל? את התורה מסיני. כמו שהתורה נאמרה בסיני. משה קיבל תורה מסיני. קבלתו של משה את התורה היא מציאות מוחלטת. התורה מסיני. ליהושע כבר נמסרה התורה ממשה. לזקנים היא נמסרה מיהושע, לנביאים היא נמסרה מהזקנים, ולאנשי כנסת הגדולה היא נמסרה מהנביאים, וכך היא נמסרה מדור לדור. היא נמסרת מדור לדור. משה קיבל תורה מסיני. וכשעם ישראל היה במדרגה של ראיית הקולות, ושמע אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה מפי הגבורה, הוא לרגע אחד היה באיזושהי בחינה כזאת, באיזושהי מציאות כזאת, שהדברים מופנמים אצלו בצורה שהוא עצמו הופך למעל המציאות הרגילה. הוא לא יכול לעמוד בזה. הוא לא מסוגל לעמוד בזה, הוא נבהל. לכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה, טוב שהוא נבהל. היטיבו כל אשר דיברו. כי מה שהעם נבהל מזה, כי הוא יודע שזה לא טבעי לו המדרגה הזאת. אתה נמצא במדרגה הזאת, אבל העם טוב שנבהל מזה. ובמדרגה הרגילה של כל אחת ואחד מאיתנו, יש שכחה. אבל יש דבר אחד שלא יכול להישכח. הדברים אשר ראו עיניך. זה פנימי. ובלבד שיהיה לזה מקום. אני רק רוצה לגמור את דברי השפת אמת ולברר את זה הרבה יותר בשתי נקודות, אבל קודם כל נגמור את דברי השפת אמת. וזו הנשמה, אם כן רואים את הקולות פירושו, הנשמה רואה קולות. העיניים לא רואים קולות והאוזניים לא רואים קולות. זה לא דבר מובן בתקשורת החושית. וזו הנשמה משגת עבר ועתיד, מעין שם הוויה יתברך שמו. כמו שנאמר, חלק השם עמו, ונשאר ראייה במשמות בני ישראל. אך האדם צריך ליגע עצמו בתורה ומצוות, להמשיך הערת הנשמה בגוף. היגיעה בתורה ובמצוות היא פשוט לחשוף את מה שכבר יש בפנים. זהו שנאמר, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. ניתוח מדהים של השפת אמת. מה זה והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך? למה לא והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום בלבביך? מה זה על? אז יש אמירה קוצקאית מפורסמת. קוצקר אומר, לא תמיד הלב פתוח. לפעמים הלב קצת סגור, ואז אתה אומר, מה הטעם? בשביל מה ללמוד, בשביל מה לשמוע, בשביל מה להגיד? לא, לא, לא. היו הדברים האלה, אלף עליך, שים את זה על החולצה בחוץ. שים את זה עם ככה, סלו טייפ. יום אחד הלב יפתח, אופס, ייפול. זה אמירה ככה, מוסרית, ידועה. שפת אמת מנתח את זה בניתוח אחר לגמרי, זה כאילו יפלאות, זה בדיוק הפוך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. מתי היום? הרי אני אומר את זה עכשיו את קריאת שמע. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, הרואים את הקולות שאין בו עבר ועתיד, זה היום כמו שזה היה אז. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, כשאתה תעסוק בדברים האלה ושיננתם לבניך, ודיברת בם, אז אתה יודע מה אתה תעשה? הם מזמן נמצאים חקוקים חקוקים בתוך הלב. אתה תוציא את זה על לבביך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. כשתייגע את עצמך, התפקיד יהיה רק אחד, לחשוף את מה שיש בפנים. שבני ישראל רואים את הקולות, או לפני ראיית הקולות הם אומרים, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. שואלים חז"ל במדרש מאוחר, דבר מדהים, מה נעשה ונשמע? אני יודע, זה כולם שואלים, איך קודם נעשה ואחרי זה נשמע, אבל מה זה כל אשר דיבר השם? הרי הקדוש ברוך הוא לא דיבר את הכל, אז איך היה צריך להגיד כל אשר ידבר השם? אחרת הכוונה היא רק מה שהוא כבר דיבר. כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, הרי אתם באים להגיד שכל מה שהוא ידבר אתם מוכנים לקבל. אז בעברית זה כל אשר ידבר השם נעשה ונשמע. אומרים רבותינו במדרש בפילי פלאות, כשפתאום ראו את הקולות וכל העם רואים את הקולות, והם זה בפנים, זה כבר האדם עצמו, ואז כששמעו את הדיבור הבא ואת הדיבור הבא, הם אמרו, אנחנו כבר מכירים את זה, מין כזה להבדיל דז'וו, היינו בזה. מה זה כבר, בטח, מה השבת, בטח שבת, בטח כבד את אביך, בטח. הרי אנחנו רואים את הקולות, רק התפקיד שלנו הוא לתת לזה לצאת החוצה. התפקיד של זה הוא לא אני עכשיו הולך ללמוד משהו שהוא חדש לי. התפקיד של זה הוא לתת לזה להופיע. זה לא למדנו, זה הדבר הכי חשוב במעמד הר סיני. כשהנציב אומר שעל ידי עסק פלפולה של תורה אפשר לשכוח את הדברים אשר ראו עיניך, הוא מתכוון להגיד, אתה יכול להנות מהידיעה המדעית הזאת פלאי פלאות. אתה תהנה מהמידע, אתה תהנה מהסברה, אתה תהנה מהפלפול, ואתה יכול לחסום את הדבר הכי חשוב. הציור שנקנה בנפש, במעמד הזה של וכל העם רואים את הקולות. כשחושבים על זה לעומק, אני חושב שניתן להבין שני דברים שאני רוצה לגעת בהם, באחד אולי יותר מהשני. זו אמונה פשוטה להאמין שלכל יהודי יש תורה. כשהאמונה הזאת חסרה, חסרה לך אמונה לא ביהודי הזה שעומד מולך ועכשיו אין לו כלום. חסרה לך אמונה במעמד הר סיני ובנותן התורה. מעמד הר סיני אומר שכל מי שעמד בהר סיני עבר את החוויה של וכל העם רואים את הקולות. התפקיד שלנו הוא בסך הכל לחשוף את זה. התפקיד קשה. כשאומרים וייחן שם ישראל נגד ההר כאיש אחד בלב אחד, לא באו להגיד פה איזו מליצה של כלל ישראל ואחדות ונחמד ונוכל להביא את כולם למתן תורה או למעמד הר סיני או לחוויה משותפת. אם נגיד דבר לגמרי אחר. בעומק אין דבר טבעי יותר מהחשיפה של כולנו חזרה אל הדבר הטבעי לנו. אתה יודע מה עוצר את זה? כל מיני דברים. כמובן דברים קשים, דברים לא טובים, כפירה, אפיקורסות, מצב קשה, גלות. יש עוד דבר שיכול לעצור את זה, אומר הנציב. פלפולה של תורה. זה דבר נורא מה שהוא אומר. כי בפלפולה של תורה אתה יכול כל כך לעסוק בחוץ, שמי שלא יודע את השפה הזאת, מבחינתך הוא כנראה לא קשור אל התורה. כי הוא לא מבין את הטרמינולוגיה, כי הוא לא מבין את השפה. ואם הוא לא מבין את השפה, אז מה לא ולתורה? ואתה לא תופס שהשפה, שפה כמו המילה, שפה, שפתיים. אתה לא תופס שהשפה, זה הביטוי החיצוני של התורה. אבל הלבבות, אם ראית יהודי ואתה לא מבין איך הוא קשור לתורה, אז אתה לא מבין את מה שחווינו במעמד הר סיני. לפעמים המרחק שלך נוצר, אומר הנציב, בעקבות פלפולה של תורה. כי השפה הצודקת עם המערכות הצודקות של התורה ושל החיובים ושל הפלפול שבא מזה והכל, זה כל כך נכון, זה כל כך צודק, אבל זה כל כך דומיננטי אצלך, כך צריך להיות, זה בסדר. עד כדי שאתה לא רואה שום ערך, אתה מבטל, אתה לא מבין שהדבר הכי עמוק והכי נצחי הוא בכל העם רואים את הקולות. הסברה שלך יכולה להתהפך. אתה בעצמך יכול לחשוב אחרת אחר כך. אז לכל העם רואים את הקולות לא יכול לזוז. זאת עובדה. ראיית הנשמה. שפת אמת אגב לפי זה לומד הבנה נפלאה באחת המצוות הבסיסיות ביותר, אולי במצווה, לפי הרמב״ם לפחות, במצווה הראשונה בסדר תרי"ג המצוות. מצוות אמונה. מצוות אמונה, זוכרים איך הוא פירש את הפסוק? והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. אנוכי השם אלוקיך זה היום. נכון? ואנוכי מצווך היום, אתה רק צריך להוציא את הדברים האלה על לבביך. אתה צריך להוציא את הדברים האלה מהלב, שהם יהיו על הלב שלך, שתרגיש אותם. לפי השפת אמת, יש הבנה נפלאה למצוות אמונה. השפת אמת שואל שאלה מצוינת, שאלה שכל אחד שואל. איך אפשר לצוות אותי להאמין? לא מאמין. מה, אתה יכול לצוות עליי להאמין? כאילו בדברים הפשוטים, אני אומר לך, תשמע, תאמין לי. לא מאמין לך, מה אני חושב? תאמין בהשם. שמע הרבה פעמים ביטוי, הכל בסדר, אבל זה לא עובד אצלי אמונה, מה אני יכול לעשות? השפת אמת שואל את השאלה הזו מכיוון לגמרי אחר. הוא לא שואל את זה בצורה הזאת, הוא שואל מכיוון אחר. מה הפסוק שבו כתוב שצריך להאמין בקדוש ברוך הוא? נו, מאיפה לומדים את זה? איזה פסוק? אנוכי השם אלוקיך, נכון? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אומר השפת אמת, אתה שמעת פה ציווי בפסוק? אין פה שום ציווי, יש פה סיפור. אם רוצים לצוות, אז התורה יודעת לצוות. כבד, זכור, או לא תעשה. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא תנאף, לא תיסע, לא תרצח, לא תגנוב. לא תבשל גדי בחלל. הבנת? בעברית אחרת, אומר השפת אמת, אני עוד לא יודע איך מצווים בכלל על אמונה, אבל נניח שכן, אז שיהיה כתוב. האמן. תהיה לי שאלה, אבל לפחות אני אראה שכתוב. דע את אלוקי אביך ועובדהו. פסוק אחר. אז לדעת, הבנתי. אני אבין שלהאמין פירושו ללמוד, להאמין פירושו להבין. אני עוד לא יודע מה זה בדיוק להאמין, יש בזה אין סוף קולמוסים ודיוטות שנשברו על זה. אבל הפסוק אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים לכאורה לא אומר דבר. והרמב״ם אומר שזה מקור מצוות האמונה. אז מה הפירוש? אומר השפת אמת, אני לא אקרא אותו מבפנים, אני אומר אותו על תה. אומר השפת אמת פילי פלאות בהמשך למה שאמרנו. אי אפשר לצוות אדם להאמין. זה בלתי ניתן לצוות על אדם להאמין. לא שייך. אתה יודע מה אומרת לך התורה? היא אומרת לך דבר אחד. תשמע. אני לא מצווה אותך כלום. אני רק אומר לך דבר פשוט. האמונה היא בתוכך. אתה יכול לקבל את זה. אתה יכול כמובן לא לקבל את זה. אני נותן התורה אומר לך, כמו שאני אומר לך שבראתי אותך, ואתה יכול לקבל ולא לקבל. כמו שאני אומר לך שביום השני נברא הרקיע וביום הרביעי נבראו המאורות, אני אומר לך שיש בך אמונה. אתה לא חייב לקבל את זה. אתה יודע מה המצווה? המצווה היא אל תחסום את זה. תחשוף את זה. תן לזה לבוא לידי ביטוי. אין מצווה להאמין. יש מצווה לחשוף את אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. שפת אמת מדהים. זו מציאות טבעית, היא קיימת בך, אתה יודע מתי היא התרחשה? אתה יודע מתי היא נוצרה? שכל העם רואים את הקולות. את המצווה להאמין, זה הקול ששמעו מפי הגבורה, את המצווה הזאת להאמין, לא קיבלת לא דרך השכל, לא דרך עבר או הווה או עתיד, זה הושרש בלבך. והדבר הזה בלבך הושרש, וזה בסדר גמור, יש בעולם בחירה חופשית, אתה יכול להתכחש לזה 2000 שנה. לכן כתבתי את זה כעובדה. בשונה מהעובדה שיש מאורות שנבראו ביום הרביעי, את העובדה שבלבך בפנים יש אמונה, לעובדה הזאת יש משמעויות מעשיות מאוד שאתה יכול לעשות. דע, הגד, למד, העבר. ובכן, המון 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 דברים ששייכים לבירור מצוות האמונה. אבל עצם מצוות האמונה היא לא פעולה חיצונית שאני מצווה עליך, אלא היא מציאות שהושרשה בלבך במעמד הר סיני. תפקידך הוא אחד. להפסיק לחסום. לתת לזה להיחשף. הדבר הזה קיים באחת, רק אני רוצה לגעת. והיא המציאות השנייה שצריך לקחת ממעמד הר סיני. במעמד הר סיני, כדי לראות את הקולות, צריכים גם להיות במצב של ויחן שם ישראל נגד ההר. זה הולך ביחד. זה נראה כאילו שני דברים נפרדים. אבל אם אתה מאמין שהאמונה שלך נובעת ממשהו שהקדוש ברוך הוא משריש בלבך, אז אתה חייב להבין שזה קרה לכל העם ביחד. וייחן שם ישראל נגד ההר. איך מתרגם יונתן בן עוזיאל, הזכרנו אותו גם בליל שבועות, איך מתרגם יונתן בן עוזיאל וכל העם רואים את הקולות? רש"י אומר רואים את הנשמע. יונתן בן עוזיאל מתרגם נפלא, וכל העם רואים את הקולות, וכל העם חמיין, כל העם ראו, יתקלה את הקולות, איך הבו מתהפכים לפי שום איהון בכל חד וחד. זה דבר מופלא. שני דברים הושרשו אז. שם אחד. האנוכי. זה הפירוש, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. כי זה נצחי, זה רואים בלשון הווה, זה מתמשך תמיד, זה קיים, רק תוציא את זה כדי שזה יופיע על לבביך. והדבר השני, הידיעה שזה קיים בכולם. לכל העם רואים את הקולות, זה תרגום לא יאמן של יונתן. כל אחד ואחד ראה איך הקול יוצא מן השמיים. וכל אוזן ואוזן שומעת אותו לפי המציאות שלה, לפי השמיעה שלה. כל ששומעים, אי אפשר שהוא ישמע משהו אחר ממה שאני אשמע. כל שרואים, הוא לראות איך הכל יוצא מן השמיים, ונשמע לפי כל שמיעה ושמיעה. זה חלק מהמציאות של מעמד הר סיני. זה דבר אדיר לעשות לקלוט אותו. זה גם אומר שכל עוד יש ילדה או ילד יהודי אחד, שהפרשת שבוע שלי לא מעניינת אותו, חסר לי במעמד הר סיני שלי. כי כל העם רואים את הקולות, פירושו שכל העם רואים את כל הקולות. ואם אני לא רואה חלק מהקולות, אז לי במעמד הר סיני יש חסכים. אני הרבה פעמים מטייח את החסכים האלה בעוד קצת פלפולה של תורה. לפעמים זה יוצר עוד קצת גבולות ומגבלות וחומות וחסימות ביני לבין האוזניים האחרות או העיניים האחרות. כי יש לי עוד פחות זמן להתפנות למה שהושרש בלב של כולם. וכל העם רואים את הקולות. ממילא, אם נקלוט לעומק את ויחן שם ישראל נגד ההר, נוכל להבין גם איך אפשר לקיים את המצווה השנייה הקשה בעולם. המצווה האחת שדיברנו עליה הרגע היא אמונה. איך אפשר? אמר השפת אמת, אני לא מצווה להאמין. אני אומר לך, יש את זה. תחשוף את זה. המצווה הדומה לה, המקבילה, שעליה רמזנו הרבה עכשיו, היא מצוות ואהבת לרעך כמוך. איך אפשר? לא אוהב, מה לעשות? עצבן אותי. מה לעשות? אם היית יודע איזה טיפוס זה, אז אתה גם לא היית חוכמה לתת דרשות. לא דיברת איתו בחיים שלך. מנובל, לא אוהב. ואהבת לרעך כמוך. אתם יודעים מה ההסבר ואהבת לרעך כמוך לפי התניה? מה פירוש המילה כמוך? עד שראיתי את התניה, האמת אני אומר, אני לא הבנתי את הכמוך. כי אני לא יכול לאהוב לראי כמוני. לא יכול. יש לפעמים אדם שמאוד לא אוהב את עצמו, יש לפעמים אדם שמאוד מאוד אוהב את עצמו. ואהבת לרעך כמוך לא הולך. התניה אומר, אני אומר על פה, אחרי זה נראה אותו בפנים, אני אומר רגע על פה. התניה אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה פילי פלאות. אתה אוהב אותך? בוא אני אסביר לך מה הכוונה, אני לא מתכוון נפשית. יש לך שתי ידיים? יש לך שתי ידיים, ברוך השם. יד אחת מעצבנת את השנייה. יש בה איזה משהו לא טוב בגוף. ואתה יודע שרפואית זה גורם נמק פה ביד השנייה, חס וחלילה. זה עושה פה בעיה. אז אתה לוקח את היד האחת ומרבית ליד השנייה? כשהרגל שלך מתרשלת ונתקעת במדרכה, ובגלל זה המצח כואב. אז המצח מחזיר לרגל? אתה יודע איך אתה אוהב אותך? אתה פשוט מבין שכל החלקים שלך הם דבר אחד. אתה יודע איך אני רוצה שתאהב את רעך? כמוך. כמו שאתה מבין ששתי הידיים שלך הן שתי ידיים של גוף אחד, ככה אני רוצה שתבין שאתה ורעך אלה שתי ידיים של נפש אחת. זאת נשמה אחת שנמצאת בגופים מחולקים. קשה לך לקלוט את זה, נכון? כמו שקשה לי לקלוט שהאמונה היא מציאות מושרשת בליבותיהן של ישראל. אבל זה חלק מויחן שם ישראל נגד ההר. אגב, ויחן שם ישראל נגד ההר היה כדי לשמוע דברי תורה. אם יש בין יהודים, זה שכל אחד יבין אחרת את הדברי תורה. לכן כל כך כי ההפרדה לא באה אלא כדי לפתח את כל הקולות, זה פילי פלאות. הרב זצ"ל מסביר, הרב קוק מסביר בעולת ראייה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. איך? הוא אומר, לא כתוב פה תלמידי חכמים עושים שלום. עושה שלום יש במרומיו. כתוב מרבים שלום, אתם יודעים איך מרבים שלום? כשכל אחד אומר את הנקודה שלו, נהיה עץ יותר שלם. כשכל אחד מפתח את הענף המיוחד שלו, אז השלימות גדלה, התפארת גדלה, הפערות מתרבים, מרבים שלום. הרבה 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 שיוצא שלום, שיוצא שלמות. בתנאי שזוכרים שהשורש הוא אחד. שיודעים שגם לי יש מקום בשורש הזה וגם לענף שלי יש מקום בשורש הזה. ואהבת לרעך כמוך פירושו, אם אתה מבין שכל חלקיך שייכים לדבר אחד, הקשר שלך אל רעך צריך להיות בדיוק באותה צורה. חלק מלשון התניה במקור 5. סליחה, בשקם שכולן מתאימות ואב אחד לכולנה, ולכן יקראו כל ישראל אחים ממש מצד שורש נפשם, והשם אחד. שאם השם אחד אז הם אחד, רק שהגופים מחולקים. זה ביטוי מדהים. הגופים מחולקים. זוכרים שהילל אמר לאותו אחד שרצה ללמוד את כל התורה כולה על רגל אחת. מה ענה לו הילל? שכל התורה כולה על רגל אחת זה מה? מה ששנו עליך אל תעשה לחברך ואהבת לרעך כמוך. זה כל התורה כולה. ואידך פירושה. זיל גמור. נכון? זה כל התורה כולה. ונתניה זה יפה מאוד, זה באמת רעיון נפלא שצריך ללמוד את כל התורה, ואהבת לרעך כמוך זה מצויד. רק אל תגיד לי ש, 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 שפרה אדומה זה פירוש לדעבת לרעך כמוך, מה הקשר? כלומר, אתה רוצה להגיד שזה דבר, תגיד הכי חשוב, הכי הכי כמו שהילדים אומרים. אבל למה אתה אומר אידך פירושה? מה זה נגמור? הוא יתחיל ללמוד ויגיד הוא עבד עליי. אומר נתניה, זה פרשנות מפליאה. ולכן, לאט לאט, מקור 5, העושים גופם עיקר ונפשם תפילה, אי אפשר להיות אהבה ואחווה אמיתית ביניהם, אלא תלויה בדבר לבדה. למה? כי הרי מה גורם לאהבה באמת בין אחים? הידיעה שבשורש הנשמה אנחנו אחד. אז ככל שיש יותר מקום לגוף שלי, פחות תופיע מה? הנשמה שלי. אז יותר יופיע מה שמפריד, ופחות יופיע מה שמחבר. זה לא אומר שאין נשמה. יש נשמה, כי אם אתה חי, סימן שיש נשמה. רק אתה מוקף בשר, אתה לא מרגיש אותו. לכן העושים גופם עיקר ונפשם תפילה, אי אפשר להיות אהבה ואחווה אמיתית ביניהם, אלא תלויה בדבר לבדה. זה כבר אהבה של אינטרסים. אתה תיתן לי שניצל, אני אתן לך. עכשיו הוא מסביר את הלל פילי פלוין. וזה שאמר הלל הזקן על קיום מצווה זו, זהו כל התורה כולה. ואידך פירושה הוא וכו'. כי יסוד ושורש כל התורה הוא להגביה ולהעלות הנפש על הגוף מעלה מעלה. עד עיקרה ושורשה דכול אלמין, וגם להמשיך אור אין סוף ברוך הוא בכנסת ישראל. המושגים ודאי גבוהים, אבל גם במילים הפשוטות אנחנו מבינים עליו. אתה יודע למה? מה ששנו עליך אל תעשה לחברך, זה כל התורה כולה. הלל בא ואמר, אני רוצה ללמד אותך, אם תצליח לבטל את גופך כלפי חברך, אם תצליח להגיע לאהבה את אחיך, זאת אומרת שאתה עוד יותר, עוד יותר נמצא ביסוד הזה של להגביע ולהעלות הנפש על הגוף. כשתדע להגביע את הנפש על הגוף, יש לך פתח לכל התורה כולה. ואידך פירושה. והתפקיד הוא להעלות הנפש על הגוף מעלה מעלה עד עיקרה ושורשה דכל אלמין, ואז להמשיך אור אין סוף ברוך הוא בכנסת ישראל. זה התפקיד של כל המצוות. בכל המצוות יש לי מגמה להמשיך אור אין סוף ברוך הוא בכנסת ישראל. איך אני ממשיך אור אין סוף ברוך הוא בכנסת ישראל? כי אני מגביע על הנפש, אני מגביע הנפש מעל הגוף, למעלה למעלה. בא אדם ואומר, למדני את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. הוא בעצם אומר, תראה, יש לי נוגדנים לקבל את התורה הזאת. אבל אני רוצה ללמוד אותה כשאני עומד על רגל אחת. אומר לו, הלל הזקן, ואהבת לרעך כמוך. אם אתה תדע את הכמוך, אם אתה תדע להתייחס לגוף השני, כמו שאתה מתייחס לקשר בין שתי הידיים שלך, זה כל התורה כולה. אם אתה תדע לתת לנפש להיות מוגבעת מהגוף, אידך פירושה. כי כך נמשיך אור אין סוף ברוך הוא בכנסת ישראל, וכך נבין את כל המצוות כולם. זה דבר פלאי. פעם עסקנו בזה, אבל אולי כדי להוריד את הדברים למטה, נחזור עוד פעם ככה בשתי דקות. ממש אני לא זוכר אם עסקנו בו, אני חושב שעסקנו פעם. וכל פעם שאני חוזר אל הגמרא הזו, פשוט כיוון שנגענו בגמרא הזו, במקור 6, במקור 6, מה שהזכרנו רגע בשטניה, מובא בסוף מקור 6, בשורות האחרונות, שוב מעשה בנוכרי אחד, שבא לפני שמי, אמר לו, גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה, כשאני עומד על רגל אחת. על זה דיברנו הרגע. נכון? אבל נגנוב שנייה, נבין גם את שמי, דחפו באמת הבניין שבידו. צריך להבין, מה, הוא לא ידע להתנהג יפה, חס וחלילה. זה אגב שמי שבפרק שלנו במסכת אבות כתוב, ששמי היה אומר מה? עשה תורתך קיבה, אמור מעט ועשה הרבה, נו ו? והרי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. ראיתם איך? והיא מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. טועה מי שחושב שיש סתירה, אין שום סתירה. אני כשהייתי ילד הבנתי ששמי עשה פרצוף כזה נורא 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 עצבני ודרם יורי ודחף אותו. חפו באמת הבניין שבידו זה לא דחפו באמת הבניין שבידו, כי אז הוא היה שם בעל. גם מה בדיוק עושה שמי עם עמת בניין ביד? מה, מחזיק כל הזמן פלס? הרמב״ם אגב לומד שמזה לומדים שהוא היה פועל בניין. מאיפה יש לו עמד בניין? מצוין? הרמב"ם אומר שזו הוכחה אחת מההוכחות שהתנאים עסקו בעבודה וכו', במלאכה. זה לא כזה, בסדר, 100%, אז למה עמד בניין? שמאי אומר לו, תגידי, אתה רציני? אתה רוצה ללמוד את כל התורה כולה על רגל אחת? אתה מבין מה אתה אמרת? אתה עשית לי פה תרגיל. אם אני אלמד אותך את כל התורה כולה על רגל אחת, נו, זה תורה רצינית, משהו שאפשר ללמוד על רגל אחת? גאון אתה. ואם אני לא אצליח, נו, ניצחת אותי. אנחנו עושים משחקים? נוסחה אחת בפיזיקה, אני יכול ללמד אותך על רגל אחת? אז את כל התורה כולה אתה רוצה ללמוד על רגל אחת? סתם, כבוד למדע. עזוב את הכל, שום דבר. רק סתם, טיפתי. בסבר פנים מאוד יפות, הוא לקח עמד בניין ואמר לו, מותק, אני לא הכתובת, לך לפסיכולוג. חבר טוב שמטפל בזה, הוא יופיע בשורה הבאה. התורה זה בניין. אתה פעם בנית בניין על רגל אחת? בניין מלגו. בנית על רגל אחת? או שאתה יודע, לא לגו של גדולים, דופלו. אתה יודע ששמים אחד על השני? אז שיהיה לך זמן, תתקשר שני. אבל לפני כן תשתה קפה, אני מקבל אותך בסדר פנים יפות, והכל בסדר. זה רק בציורים, לשמה יש כזה זקן קטן והוא חמור שבר, ולהילל יש זקן לבן וארוך והכל. אבל כשנשתחרר כבר מהילדותיות הזאת, אז נזכור ששמה קיבל כל האדם בסדר פנים יפות. לא פחות מהילל. ההפך, מזה שכתוב שמה אומר, כנראה זו הייתה נקודתו המיוחד. זו לא הסוגיה. הלל, באהבה גדולה, כי הלל היה אומר הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, הלל אמר לו כך, בא לפני הלל, גירי, אמר לו, דהלך סבי לחברך לא תעביד, זוהי כל התורה כולה, וידך פירוש הרוזי גמור. פילי פלאות. כי הלל לא מוטרד עכשיו מהשאלה, מה היחס לאובייקט של התורה? שמאי מוטרד, מה היחס האובייקטיבי לתורה? איזה מין דבר זה? מה הוא אומר פה? הוא אומר למדייני או גייריני, על מנת שאלמד את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. זה צחוק מההיגיון. הלל אומר, אני יודע. אני יודע שתורה לומדים עם הרבה מאמצים. דרך אגב, זה אני מהסיפור שהייתי על הערובה ולמדתי בשלג. אני יודע שבשביל ללמוד תורה צריך להתאמין. גם אני עשיתי זה. אבל אומר הלל הזקן, אני עסוק בבעיה אחרת. אני עסוק בשאלה, למה האדם הזה עומד על רגל אחת? אני עסוק בשאלה, למה הוא מרגיש כל כך מרוחק ממני? אני עסוק בשאלה, איך הוא מגיע אליו? אז הוא אומר לו, אתה יודע מה מפחיד אותך בי? שאתה עדיין חי עם הגוף למעלה למעלה מהנפש. אז בוא נתחיל ממקום שבו אתה מצליח לעשות את מה שאני אומר. כשתגביע הנפש למעלה למעלה מהגוף, זה כל התורה כולה. ואידך פירוש. אבל איך מגיעים לזה? התפקיד במצווה הזו של ואהבת, אני חוזר למה שאמרתי באמונה ועכשיו באהבה, בא לידי ביטוי בסיפור הקודם. וכיוון שנכנסנו ללמדני את כל התורה כולה, אני מרשה לעצמי להיכנס לסיפור הקודם, ממש בדקות בודדות ובוא לעמוד. לא נקרא. אנו זוכרים אותו. סיפור מהגן. תנו רבנן. לעולם יהא אדם ענוותן כהלל, ואל יהא קפדן כשמאי. איך הסבר פנים יפות עם הקפדנות מסתדר? עוד מעט. שום סתירה. מעשה בשני בני אדם. אגב, בסיפור הזה אנחנו צריכים לדעת כנראה איך מתנהג הלל ואיך מתנהג מי שמאי. כי אומרים לנו לעולם יהיה אדם ענוותה, נו, כהלל, ואל יהיה קפדן כשמאי. אז כנראה ילמדו אותנו על שניהם. זה יהיה מעניין מאוד, עוד מעט תראו סיפור ששמאי לא מוזכר בו. זה השלם את החסר, אנחנו נצטרך לבד לחשוב. מעשה בשני בני אדם שהמרו זה את זה. אמרו, כל מי שילך ויקנית את הלל ייטול 400 זוז. אמר אחד מהם, אני אקניתנו. התערבות מעניינת. מאמרים על 400 זוז, סכום אדיר. סכום אדיר, 400 זוז זה מזכורת של שנתיים, של אדם פשוט. 200 זוז, זה שנה, 400 זוז ושנתיים. אמרו כל מי שילך ויקנית את הלל, כנראה שזה חשוב להם מאוד להקנית את הלל. כנראה זה לא סתם לצבור פה ניצחון, כי כנראה שבאי ההתקנטות של הלל, ביכולת של הלל להיות ענוותן, יש את היסוד של הדמות הזאת של הלל. אמר להם אני אקניתם. פעם. זה הימור. זו היום ערב שבת. נקרא את הכל. כי זה חוזר. עם שינויים. אותו היום ערב שבת. והלל חפף את ראשו. הלל פלאות. נכנסים לעולם הכי אינטימי. הלל חופף את הראש. הלל להזכיר לנו הוא נשיא ישראל. הלך ועבר על פתח ביתו. זה לא סתם פתח ביתו. זה משכן נשיאי ישראל. הלך ועבר על פתח ביתו. אמר, מי כאן הלל, מי כאן הלל. צריך להיות חצוף רציני בשביל זה. מתעטף ויצא לקראתו. איך אתם מבינים להתעטף? הלל, למה הוא צריך להתעטף? כי הוא עכשיו חופף את ראשו, נכון? יופי. מתעטף ויצא לקראתו. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה יש לי לשאול. אמר לו, שאל בני, שאל. מפני מה? לפעמים לב שאפילו לא כתוב פה, אמר לו. ישר. מפני מה ראשיהם של בבליים סגלגלות? פירוש השאלה זה למה הראשים של הבבליים קצת מדי אליפסה. אגב, זה לא סתם שאלה על הבבליים, או אחד שככה פחות אוהב את העיראקים ומדבר על הבבליים. זו שאלה מאוד חשובה, כי הלל הוא בבלי. אז זו שאלה ברורה מאוד. כבודו, אפשר להבין למה הראשים של אלה כמוך ככה נראה קצת ערב שבת, הלל חופף את ראשו, בני, בני, בני. אמר לו, שימו לב טוב טוב למילים, בני, שאלה גדולה שאלת. אגב, אני הייתי מנסח, אם כבר מוכרחים להכניס פה את הבני, איך אתם הייתם מנסחים ספרותית? שאלה גדולה שאלת בני. כי גם קודם הוא אמר שאל, בני, שאל. בני, שאלה גדולה שאלת. מעניין. בעיקר מה שמעניין לדעתי זה למה לקרוא לזה שאלה גדולה. זה לדעתי לא יוצא ממתחם השאלה המעטבנת. שאלה גדולה, שאלה גדולה. מפני שאין להם חיות פיקחות. המילדות שם לא מספיק חכמות, הן לוחצות חזק מדי. מעניין מאוד. הלך והמתין שעה אחת, שנקרא לעצבן, עד שתצא הנשמה. חזר ואמר, מי כאן הלל, מי כאן הלל. כלומר, הפעם כבר ברור שאתה סתם מנובל. נתעטף ויצא לקראתו. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה יש לי שואל, אמר לו, שאל, נשאל, מפני מה עיניהם של תלמודים טרוטות. עכשיו יש לו בעיה עם הסינים שהעיניים מלוכסנות. אמר לו, בני, שאלה גדולה שאלת. תשובה מפני שדרים בין החולות, שלא ייכנס להם חול העיניים, או שהעיניים בנויה לא חשוב. הלך ויעשה שעה אחת. אמר, מי כאן הלל, מי כאן הלל, נתעטף ויצא לקראתו. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה יש לי שואל. אמר לו, שאל, נשאל, מפני מה רגליהם של אפריקאים רחבות? כשאנחנו מגיעים לכאן, תמיד אנחנו נרגעים, הוא הגיע כבר לרגליים, יש סיכוי שזה ייגמר עוד מעט. מפני מה רגליהם של אפריקאים רחבות? אגב, המערשה אומר שיש פה סודות, נעלמים, והכל יכול להיות, אבל בפשט לא. מפני מה רגליהם של אפריקאים רחבות? נדבר על רגליים של אפריקאים. אמר לו, בני, שאלה גדולה שאלת. מפני שדרים בין ביצעי המים. טוב, אז זה טוב ככה, בביצות זה טוב, עם רגליים רחבות זה לא מתגלגלים. אמר לו, עכשיו שימו טוב לב, שאלות הרבה יש לי לשאול. הוא מתיירא אני שמתי חוס. זה באמת נחמד מאוד. איש טוב. שאלות הרבה יש לי לשאול, הוא מתיירא אני שמתי חוס. מה שנקרא מתיירא אני שמה לא תיחוס, כי אז אכלתי אותה. מתעטף וישב לב. התעטף הוא רק כבר נתעטף ויצא לקראתו, אז מה הוא התעטף עוד פעם? מה החלוק שני? עוד חלוק. נתעטף וישב לפניו. אמר לו, כל שאל, אגב, איזה ביטוי, נתעטף וישב לפניו. כל פעם שמופיע הביטוי לשבת לפני זה, תלמיד לפני רבו. זה ביטוי מדהים. נתעטף וישב עמו. נתעטף וישב אצלו. נתעטף והושיב אותו לידו. נתעטף וישב לפניו. כן, כבודו. אמר לו, אמר לו, כל שאלות שיש לך לשאול, שאל. אמר לו, אתה הוא הלל שקוראים אותך נשיא ישראל? זה שאלה. אמר לו, הן. אמר לו, אם אתה הוא, לא ירבו כמותך בישראל. זה כולל מי שבירך. אמר לו, בני, בני מה? מעניין מתי הבני בא באמצע, מתי הבני בא בהתחלה. אבל זו המילה המרכזית כל הזמן. זה מעניין למה היא כל כך חשובה. אמרנו מפני שאיבדתי על ידך 400 זוז. סדתי. 400 זוז הלכו. עכשיו תראו מה קרה. אמר לו, מי? הלל, הווי זהיר ברוחך. בוא, תשמע קצת מוסר. הווי זהיר ברוחך. כדאי הוא הלל. מי מדבר? הלל, אנבטן. לעולם יהיה אדם אנבטן כהלל. טוב, אני מבין. אם הוא לא מדבר אליי בגוף שלישי, לפחות אני אעשה את זה. כדאי הוא הלל שתאבד על ידו 400 זוז ו-400 זוז, והלל לא יקפיד. אז הוא כן יודע לענות. הוא גם יודע את מקומו. הוא אפילו ייחל לו להפסיד עוד 400 זוז בפעם הבאה. זה גמרא פילי פלאות. ומי מה כתוב פה? זה גבל. אותי השאלה שמטרידה כל פעם שאני מגיע לגמרא הזאת, זה מה שמאי היה עושה. כי הבטיחו לי מעשה בשני בני אדם, ואמרו לי שלעולם יהיה אדם ענבטן כהלל ועל יהיה קפדן כשמאי, זה בסדר מה שמאי היה עושה. מה תגידו, שמאי היה דוחף אותו בעמת הבניין שבידו? מה פתאום? זה בגלל הציור שלכם, מגן הילדים. שמאי מקבל כל אדם בסדר פנים יפות. אז מה הוא היה עושה? לדעתי, ההבדל בין הלל לשמאי הוא מאוד פשוט. הלל קורא לשאלה שלו שאלה גדולה. ואני במחילה באמת שואל הלל הזקן, אתה בטוח? זאת אומרת, חייבים להגיד פה כמו אמר שם? ודרך אגב, נניח שבאמת השאלה הגדולה ביותר עלי אדמות היא רוחב רגליהם של האפריקאים. קובל עליי. זה חייב להיות בערב שבת? כלומר, אי אפשר להגיד לו בשיא האנבטנות והסבלנות, כבודו יבוא במוצאי שבת? אני אקבל אותו עם כוס קפה. אבל למה האנבטנות אומרת שבערב שבת כל הבעיות שמטרידות את האיש המוזר הזה צריכות להיות עכשיו פה? זה שייך לתחומים אחרים. יש לי ידידים שמטפלים בבעיות כאלה, למה זה שייך? אין אחר. ויפה שאתה סובלן, אבל למה? בני שאלה גדולה שאלת. ובסוף, שהוא כבר ממש חצוף, אמר לו, אם אתה הוא שלא ירבו כמותך בישראל, מה אומר לו הלל? בני מפני מה? מה קורה פה? אמר לו, מפני שאיבדתי עליך 400 זוז. אז למה אתה אומר לו, בני אין דבר? או אולי בני, בוא אני אתן לך הלוואה? כמו עכשיו לא משתנה. כדאי הוא הלל שתאבד עליו 400 זוז, והלל לא יקפיד. מה קרה? הלל חופף את ראשו, מתעטף ועוד מתעטף ועוד מתעטף. פעם דיברנו בגמרא הזאת, אבל עכשיו שלומדים את היסוד של הר סיני, של וייחן ושל אמונה, אפשר לתרגם את כל הדברים ללמייסי. איך אמרנו? שמצוות אמונה ומצוות אהבת ישראל זה לא מצווה שאני אומר לך מבחוץ תוהב. מצוות אהבת ישראל זה תחשוף את מה שקיים בך, רק יש המון מחסומים. הלל נמצא בעולם שלו. הלל, מה, שלוש פעמים הוא חזר, באמת זו מקלחת והוא חופף את הראש? יכול להיות. כשאני חושב על המילים הלל חופף את ראשו, קורה לי משהו. מה יש בראשו הקדוש הזה של הלל והוא חופף את ראשו? מה יש שם? מה הוא חופף? פעם ועוד פעם ועוד פעם. והוא נמצא עכשיו במקום הכי אינטימי שיש בעולם. בפשט, בדרש, ברמז, איך שאתם רוצים. הוא שומע צעקות מבחוץ. מי כאן הלל? מי כאן הלל? מה הדבר הראשון שאתה מרגיש? בשר ודם. כעס. לא? חוצפה. אתם יודעים מה הוא חייב עכשיו לעשות? הוא חייב עכשיו להתעטף במידותיו ולצאת לקראתו של זה שעכשיו ממש ממש חסום כלפיו. לא רוצה לראות אותך. פעם שדיברנו על זה אמרתי שזה דומה לאותו הקבצן שמגיע ביום שישי, הבית מצוחצח טיפ טופ, ומגיע הקבצן הנודניק הקבוע. הפעם הוא גם מגיע עם בוץ ברגליים יותר מתמיד. הבית מתוקתק, ריח. והוא מגיע. והוא מתחיל ללכלך את הסלון ככה. הם מתעצבנים. ומסבירים שלא מתעצבנים בגלל שאלה. זה אובייקטיבי, בוץ, לא? אמרתי פעם כשהגענו לגמרא הזאת. אני זוכר כשהבן שלי הגיע בפעם הראשונה מהצבא אחרי שלושה שבועות שהוא סגר בפנים, מה שקוראים 21 בפנים. הוא הגיע ולא חשבנו שהוא הולך להגיע לשבת. הוא הגיע לשבת. וואה, איזה התרגשות. הבית היה מצוחצח. טיפ טופ. והוא היה מלא בוט. טיפ טופ. ומסריח. טיפ טופ. וחיבקנו אותו ואת הבוט. וכמה יותר בוט היה יותר טוב? מה קרה? מה פתאום אובייקטיבית בוץ לא מלכלך? זה בוץ מנקה? זה הבוץ של הקבצן הנודניק מהסיפור הקודם? הבדל הוא אחד. בני. זה כל ההבדל. בוץ של הבן שלי זה בוץ כיף. בוץ של נודניק זה בוץ נודניק. אין שום הבדל. בכימיה שמרכיבה את הבוץ. יש הבדל ביכולת שלך לחשוף את זה שהוא הבן שלך. אתם מבינים את המדרגה של הלל? מי כאן הלל? מי כאן הלל? בני, מה אתה מבקש? ואז הוא שואל אותו שאלה, אתם רוצים? מטומטמת לחלוטין, מעצבנת, נראית מקנטרת, ראשיהם של בבליים. והלל חושב עם עצמו, אפשר לומר שהשאלה הזאת היא שאלה לגמרי טמבלית. אבל אני בעצם קובע מהי שאלה גדולה. נכון, עכשיו ערב שבת. נכון, זה ממש לא מכובד. נכון. ומן הסתם הרבנית של הלל גם אומרת שבאמת כבר לא שייך עכשיו השאלות האלה. אבל גם לנודניק הזה יש ערב שבת. וגם אצלו יש רבנית שבטח מחכה. והוא כן מוטרד משאלות על הרגליים של אפריקאים. ואני עוד לא מבין את העולם שלו. ואני עוד לא יודע איפה הוא נמצא. ואני חייב להגיע לבאהבת של הלל הזקן. אתם יודעים מה פירוש באהבת? זה קיים, רק תחשוף. הוא חוסם לך את זה. הוא לא נותן לזה להתגלות. הוא מנסה אותך. תחשוף, זה קשה. הוא עושה לך את זה הכי קשה שהיה אי פעם. תתמודד. וכל פעם זה נהיה יותר קשה, עוד בני, עוד בני, עוד בני. בהתחלה, בני מה אתה מבקש? כי מהמי כנילה אל מי כנילה אל דבר ראשון שאתה צריך כדי לדבר בכלל זה בני, אחרת אתה לא תסתכל עליו. ואז הוא אומר שאלה יש לי לשאול, טוב טיפה נרגעתי, כי אולי באמת הוא בא לשאול אותי משהו אני לא יודע מה. שאל בני, קודם כל שאל, בני, שאל. הוא אפילו לא אומר, אמר לו, מפני מה השם שמובדים של גלות? בני שאלה גדולה שאלת. הוא לא יכול להגיד שאלה גדולה שאלת בלי בני. כי אם הוא לא היה אומר את המילה בני, הוא לא היה אומר גם שאלה גדולה שאלת. לכן ספרותית המורה שלי הייתה אומרת שצריך לכתוב שאלה גדולה שאלת ואחרי זה בני. Thank you very much. אבל הלל צריך להרגיש שהשאלה היא גדולה, ולכן הוא אומר בני. דרך אגב, השאלה באמת הייתה גדולה מאוד. הייתה שאלה ענקית, סתם טעינו, זו שאלה ענקית. אתם רוצים שאני אוכיח לכם שזו שאלה ענקית? בבקשה. 200 זוז זה הרבה כסף, נכון? נכון. נניח שמי שהיה דופק בדלת, זה היה נשיא הבנק העולמי. מעוניו עם שני אופנועים מהצדדים. בלי בוץ ברגליים. ריח של בוסם. הוא היה אומר, סליחה על ההפרעה, מיסטר פרזידנט, יש לי שאלה לגבי 200 זוז שאני הולך להפסיד במניה. זה בסדר להפריע בערב שבת? זה בסדר גמור. גם כדאי ליצור קשרים. אז גם הוא שאל שאלה על 200 זוז. השאלה הייתה על אותו סכום של נשיא הבנק העולמי. רק לא הבנת. כלומר, כמה פעמים הפסדנו רק בגלל שלא התפעלנו כי אין עניבה? אז העניבה שלו בבוידים. והרגליים שלו עם בוץ. הוא מעצבן. הוא רוצה להקנית אותך. זה מבחן, הלל, זה מבחן קשה. המבחן הוא, האם אתה מקיים כמוך. כשהיד הימנית שלך מעצבנת את היד השמאלית, יש שלב שיד שמאל כן מרביצה ליד ימין? ממש מעצבנת. פעם שלישית באותה מקלחת היא מעצבנת. אז אתה כן מרביץ? כמוך. סובך. כמו מצוות אמונה, מצוות אהבה. לא יכול לצוות אותך לאהוב. גם הלל אומר, לא יכול לאהוב אותו. הוא מעצבן. אז מה צריך לעשות? לעצום את העיניים ולחשוב שזה הילד שלי חוזר מהצבא. אגב, גם הוא לפעמים מעצבן. וגם יש לו שאלות נודניקיות. ויכול להיות שלי לפעמים יש תשובות נודניקיות. מה זמן? אבל בני, העסק משתנה. אתם יודעים למה כתוב בסוף מתעטף וישב לפניו? כי הפעם הוא עצבן בעיני. הפעם הוא אומר לו, שאלות הרבה יש לי לשאול, ומתיירע אני שם התיכוס, חתיכת חצוף. זאת אומרת, אתה מדבר גם בשם הנימוס. עד עכשיו הבנתי שאתה פילוסוף גדול. עכשיו אתה נציג הנימוסים וההליכות. מתיירע אני שם התיכוס. מתעטף, כי זה לא הספיק משהו התעטף מקודם. לא מספיק התעטפות אחת. עוד התעטפות. וישב לפניו. אמר לו, תהיה רבי שלי, אני רוצה ללמוד אותך, לא הבנתי אותך. אני תלמיד. תלמד אותי. תלמד אותי, עובר עליך משהו, אני לא הבנתי מה. הבנתי, שלוש פעמים אתה כבר אצלי. בדרך כלל אני חושף אנשים יותר מהר, לא הבנתי. אמר לו, כל שאלות שיש לך לשאול שאל. אמר לו, אתה מלב שקוראים אותך נשיא ישראל? אמר לו, הן. הלל הולך לעשות את התרגיל הכי גדול בעולם עכשיו. עד עכשיו, המהמר שואל, והלל חייב לענות, והוא הולך. בצורה הזאת, אי אפשר לחשוף את המגמות שלו. הלל רוצה להחליף תפקידים. עכשיו הלל רוצה, שהוא יהיה השואל. הוא יצטרך לענות. הוא קצת פחות סובלני. כשהוא יצטרך לענות, הוא יחשוף את הקלפים. עובדים לאט. עוד צריך למהר, מה קרה? ערב שבת. אמר לו, אתה הלל שקוראים אותך נשיא ישראל? אמר לו, הן. אמר לו, אם כן, שלא ירבו אותך בישראל. אמר לו, לא מפני מה, כי הוא לא מסוגל. הוא רוצה לתת לו סתירה. כמה שהוא יתעטף עוד התעטפות. כי הוא קילל אותי עכשיו. מה אתה מספר סיפורי? הוא קילל אותי, אז מה, אני לא רוצה להרביץ לו? אמר לו, בני מפני מה? כי בלי בני הוא לא היה יכול לפנות לך. אמר לו, מפני שאיבדתי על ידך 400 זוז. אמר לו, הסימון נפל. הבנתי. עכשיו אני מכיר את כל הסוגיה. בוא. חמוד שלי, אני אסביר לך הכל. 400 זוז זה הרבה כסף, אה? תגיד, כמה היה עולה לך קורס באוניברסיטה במידות? כמה שנים טובות? כמה היה עולה 400 זוז, לא? מה יש? אני חושב שכל יצא לך די זוז. אז שילמת 400 זוז, ופגשת את, תעמוד דום, הלל. הנה הלל. מה אתה חושב שהנבטנות זה לא להכיר את המעלות שלי? אתה חושב שהנבטנות, אתה חושב שהנבטנות זה לא להכיר מי אני? אני יודע בדיוק מי אני. רק שבשם אותה הנבטנות, היה לי את כל הכוח לחשוף את הכמוך. זה מה שקיבלנו במעמד הר סיני. במעמד הר סיני הושרש בלב ישראל היחד. שם הפכנו לאחד. לאחד כמוני. כמו הידיים והרגליים ורמח איברים ושפה גידים נפרדים שלי שהם אחד. גם האמונה, גם האהבה, גם הכוח להגיע לזה, הוא בסך הכל אותה אמונה בסיסית, שאני לא בא ליצור מציאות, אני רק בא להפסיק לחסום מציאות שכל מיני סיבות חוסמות אותה. לפעמים אינטרס מגונה של רצון להקנית. לפעמים אינטרס נעלה של רצון לפלפל. גם זה וגם זה יכולים לחסום את מה שמושרש בליבות כולנו. וכל העם רואים את הקולות. גם אם הם עמדו מרחוק. הלבעבור נסות אתכם ולבעבור תהיה יראתו על פניכם, הפך להיות לא חלק מאיתנו, אלא הפך להיות אנחנו. שקרה במעמד הר סיני הוא שישראל ואורייתא נהיו חד. כשישראל ואורייתא חד, קל יותר לגלות שגם ישראל ואורייתא והוא חד. ערב טוב ומבורך.